בקשר לפדיון הבן שכתוב בפרשה שלנו, פרשת בו, וכל אדם בבניך, וכל בכור אדם בבניך תפדה, אז התלמוד ירושלמי לומד שיש חיוב על האבא לפדות את הבן שלו, ובנוסף, אם הבן לא נפדה על ידי האבא, אז הבן חייב לפדות את עצמו. הירושלמי מדייק מהפסוק, וכל בכור אדם בבניך תפדה, היה יכול להיות כתוב וכל בכור בבניך תפדה. מה זה וכל בכור אדם בבניך תפדה? אפשר לקרוא את זה ככה, וכל בכור אדם תפדה, וכל בכור אדם בבניך. אז אם האבא לא פדה את בנו, אז הבן מחויב לפדות את עצמו כשהוא יגדל. בתלמוד ירושלמי זה לומדים מהפרשה שלנו, מפרשת בו. בתלמוד בבלי את הנושא הזה עצמו, שמה קורה אם האבא לא פדה את הבן שלו, לומדים מפסוק בפרשת קורח בספר במדבר. שם כתוב פדו תפדה את האדם, וזה שם בכלל זה מופיע תוך כדי הרשימה של המתנות שנותנים לכהן, מתנות כהונה. אז שם כתוב פדו תפדה וכולי. אז השאלה שנשאלת היא, מה ההפרש ביניהם? למה באמת הירושלמי לומד מהפסוק שלנו, והבבלי לומד מהפסוק שמה, בפרשת קורח? האם יש איזה הפרש? האם זה משנה? עכשיו, האמת היא שכן. בפרשה שלנו כתוב במפורש, וכל בכור אדם בבניך תפדה, וכל בכור בני יפדה. כתוב הרבה יותר מפורש שהאבא צריך לפדות את הבן שלו. פרשת קורח כתוב, אך פדו תפדה את בכור האדם, בצורה מאוד מאוד כללית. זה הפרש ראשון. הבדל שני, שבפרשה שלנו זה מופיע בהמשך לכל העניין של יציאת מצרים. ויהי כי הקשה פרעה לשלחנו, ויהרוג השם, על כן אני זובח את כל פטר הזה, וכל בכור בני אפדה. פרשת כהן, בפרשת קורח, כמו שאמרנו, זה בכלל מדבר על חלק מהמתנות שצריכים לתת לכהן, שצריכים לתת לו 5 שקלים, וכנראה שזה ההבדל בין הבבלי לירושלמי, אבל כדי להבין את זה יותר טוב, האם זה קשור ליציאת מצרים או לא, האם זה קשור לחובת האבא או חובתו של הבן, כדי להבין את זה יותר טוב, אז נקרא את הקטע שמופיע בסוף מסכת פסחים, ונחזור על רעיון שאמר הרבי בלקוטי שיחות, נדפס בלקוטי שיחות חלק י' א', שיחה ב' לפרשת בו, שזה ממש סיום והדרן על מסכת פסחים. שם כתוב ככה, רבי סמלאי, אחד מהאמוראים, רבי סמלאי, איקלה לפדיון הבן. הוא הגיע והזדמן לו להיות בחגיגה של פדיון הבן. שאלו אותו, באו מיני? והשאלה הייתה כזו, וצריכים כאן להיות מאוד מאוד רגישים לשאלה, לצורה שבה השאלה נשאלה. פשיטה על פדיון הבן, אשר קידישנו במצוותיו וציוונו על פדיון הבן, אבי הבן מברך. ברוך שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה, כהן מברך? או אבי הבן מברך? כהן מברך דקמתי הנאה לידי. האם ברוך שהחיינו וקיימנו, הכהן מברך כי ההנאה מגיעה אליו, או אבי הבן מברך דקעביד מצווה? זו הייתה השאלה ששאלו את רבי סמלאי כשהוא נקלע לפדיון הבן. והשאלה הייתה, שוב, ברור שעל פדיון הבן אשר קידישנו במצוותיו וציוונו על פדיון הבן, אבי הבן מברך. השאלה היא לגבי שהחיינו. מי מברך את הברכה הברכה על שהחיינו, שזוכים לעשות את המצווה הזאת? מצד אחד הכהן מגיע לו הנאה, מצד שני האבא שהוא עושה מצווה. לא הווה בידי, לא היה לו את התשובה. אתה שאל בי מדרשה, הלך ושאל בבית המדרש. אמרו לו, אבי הבן מברך 2, והלכתה אבי הבן מברך 2. אז הם אמרו לו, אבי הבן מברך 2 ברכות. שאלה שנשאלת היא, הרי מה השאלה כאן? השאלה היא רק לגבי שהחיינו. אז למה צריכים כאן לעשות את ההקדמה הזו, שברור שברכת פדיון הבן, אשר קדישנו במצוותיו וציוונו על פדיון הבן, האבא מברך. אפשר לשאול, בצורה מאוד מאוד ישירה. ברכת שהחיינו בפדיון הבן, מי מברך? הכהן או האבא? השאלה הזאת שאל הצלח, ציון לנפש חיה, שזה היה הנודע ביהודה, והוא תירץ שהכוונה בשאלה, בהקדמה הזו, היא בגלל הדיוק בנוסח של הברכה, אשר קדישנו במצוותיו וציוונו על פדיון הבן, ולא אומרים לפדות את הבן. יש כלל שאומר שבזה שכל פעם, כל ברכה שמברכים על, זה ברכה כזו שהמצווה יכולה לייסות על ידי שליח. אז מכיוון שאצלנו מברכים על פדיון הבן, זאת אומרת שאפשר לפדות את הבן גם על ידי שליח. ולכן מתעוררת השאלה לגבי ברכת שהחיינו. ולכן, האם האבא מברך? כי הרי האבא, נכון אמנם, שכשהוא עושה שליח, אז בעצם הוא לא, יברך את שהחיינו, כי הוא יכול לעשות שליח. אבל אולי בכל זאת כדאי שהאבא יברך בכל מקרה. במקרה שהאבא לא עושה שליח והאבא מברך בעצמו, שהאבא יברך, כי סוף כל סוף הוא עושה מצווה. או שבגלל שיש אפשרות שהאבא לא יעשה את המצווה, אלא יעשה אותה על ידי שליח, אז אולי כבר כדאי שתמיד הכהן יברך. כי בכל פדיון ופדיון הוא מקבל משהו, אז יש לו הנאה. ולכן הגמרא הקדימה ושאלה, על פדיון הבן, אשר קדישנו במצוותיו וציוונו, אבי הבן מברך. לכן, זו ההקדמה הזו. זה הסבר אחד. הסבר שני הוא שהניסוח על פדיון הבן מוכיח לנו שהמצווה לא נעשית לבד על ידי האבא, אלא יש כאן שותף. לו יצויר שהיינו מברכים לפדות את הבן, זאת אומרת, יש כאן פעולה אחת. אשר קדישנו, לפדות. על פדיון הבן מדגיש, יש כאן פעולה אחת על פעולה שנייה. כלומר, יש כאן איזושהי שותפות. ולכן, מכיוון שיש שותפות, אז לכן, הבקט, מי מברך את השחיינו, ורבי סמלאי לא ידע, ולכן הוא יצא לבית המדרש, ואמרו לו שהאבא מברך את שתיהם. ככה מסביר הצלח. התירוץ הזה הוא תירוץ שהוא קצת קשה, כי הוא לא מסתדר עם הלשון של הגמרא. הלשון של הגמרא הוא, בפתיח של השאלה, הוא ככה. פשיטה שעל פדיון הבן, אבי הבן מברך, אשר, והגמרא מביאה את כל הנוסח, אשר קדישנו במצוותיו וציוונו אבי הבן מברך. זאת אומרת, מה השאלה היא? השאלה היא לא לגבי הנוסח, אלא השאלה היא לגבי מי מברך. מכיוון שפשוט לנו שאשר קדישנו במצוותיו וציוונו על פדיון הבן, האבא מברך, אז אם כן השאלה, מי מברך שהחיינו? משמע שהשאלה היא באותו הנושא, לא בקשר, לא בגלל הנוסח. אם ההדגשה, ושנית, אם ההדגשה הייתה סביב הנוסח, אז הגמרא הייתה צריכה להגיד ככה, פשיטה אבי הבן מברך אשר קדישנו במצוותיו וציוונו על פדיון הבן. אצלנו כתוב, פשיטה על פדיון הבן אשר קדישנו במצוותיו וציוונו, אבי הבן מברך. כלומר, מדגישים שההדגשה משמע, מהצליל של השאלה משמע, שזה לא נוגע כל כך הנוסח של הברכה, אלא יותר מה שנוגע לנו כאן הוא מי מברך. והגמרא אומרת, הרי ברור לנו שהברכה הראשונה, האבא מברך. אז השאלה היא, מה עם הברכה השנייה? וכאן השאלה אם כן חוזרת. שואל הרבי, אם כן, למה צריך לעשות את ההקדמה הזו, שברור שהאבא מברך את הברכה הראשונה? הרי יש לך ספק לגבי ברכת שהחיינו, והספק הזה הוא ספק שהוא עומד בעינו. גם אם האבא מברך אשר קדישנו מצוותיו וציוונו על פדיון הבן, יש לך ספק מי מברך שהחיינו. האם האבא כי הוא עושה את המצווה, או הבן, או המוהל, או סליחה, או הכהן, שהוא מקבל את ההנאה? למה ההקדמה הזו של הגמרא היא כל כך חשובה? אותה שאלה אפשר גם להקשות בסוף העניין. הוא הלך ושאל בבית המדרש, והם אמרו לו, אבי הבן מברך שתיים, והלכתה, אבי הבן מברך שתיים. אנחנו רוצים לדעת כאן כמה ברכות מברכים, רוצים לדעת את הרשימה, את מספר הברכות? זאת לא הייתה השאלה, השאלה הייתה על ברכה אחת, על שהחיינו. המגמרא הייתה צריכה להגיד, והלכתה, אבי הבן מברך שהחיינו. טוב, נקודת הביור שהרבי אומר כאן זה רעיון ארוך ועמוק עם המון הפניות והוכחות, אבל ננסה לגעת בנקודת הביור. בכל פדיון הבן יש שלושה משתתפים, יש האבא, יש הכהן ויש הבן. עכשיו ככה, הכהן הוא, ההשתתפות שלו היא בזה שהוא מקבל את דמי הפדיון. אבל זה לא שעליו, על הכהן מוטל החיוב לפדות בכור מישראל. הוא בעצם סוג של תנאי לקיים את מצווה. יש מצווה, וכדי לקיים את המצווה צריך שכהן יושיט את ידו ויקבל את הכסף הזה, ועל ידי שאני, האבא של הבן הבכור, מגיע אל הכהן ונותן לו את הכסף, על ידי זה קיימתי את המצווה. ולכן החלק של הכהן הוא לא שעליו מוטל החיוב. אז אם ככה, השאלה היא יותר נשאלת, על מי באמת מוטל החיוב? על הכהן הבנו שלא במובן של חיוב. הוא חלק מהסיפור כאן, אבל אין עליו חיוב לעשות את זה. מי כאן, על מי יש חיוב? אז ככה, יש כאן או את האבא, או את הבן הנבדה בעצמו. כאן אפשר להדביר את זה בשתי צורות. בצורה אחת, המצווה של הפדיעה היא על הבן. רק מה, מכיוון שהוא ילד בן 30 יום, הוא תינוק, הוא לא יכול לבדות את עצמו, אז כרגע, בעת שמתחיל המצווה מגיל 30, יום ה-31, מתחיל המצווה, אזי עכשיו כרגע אי אפשר שהילד יעשה את זה. אז התורה נותנת לאבא שהוא יבדה את הבן, והאבא נכנס במקום הבן לחיוב הזה. זה הסבר אחד. הסבר שני אפשר להגיד, לא, מלכתחילה התורה נותנת כאן חובה על האבא. יש חובה שאבא צריך לבדות את בנו. מה ההבדל בין שתי האופנים? מה ההבדל אם נאמר שהחובה היא על הבן רק בגלל שהוא לא יכול, אז התורה מכניסה כאן מישהו במקומו, סוג של ממלא מקום. או שמלכתחילה נאמר שהחובה היא על האבא, מה ההבדל? מה יהיה אם אבא לא פדה את הבן בקטנותו והבן גדל? ואבא ישנו עדיין. והשאלה היא, על מי כעת מוטלת חובת הפדיעה? אם אנחנו נאמר כמו האופן הראשון, שבאמת עיקר המצווה הזו של פדיון הבן היא חובה של הבן, רק פשוט הוא לא יכל, אז האבא נכנס במקומו, במקרה כזה שהבן כבר גדל והוא כבר ראוי לבדות את עצמו, אז הבן חייב לבדות את עצמו, אז החיוב של האבא למעשה פקע. אבל אם נאמר שהחיוב מלכתחילה הוא על האבא, אז במקרה כזה גם אם האבא לא פדה את בנו בילדותו והבן כבר גדל, עדיין האבא נשאר החובה שלו והזכות שלו לעשות את המצווה הזאת. רק מה, באה התורה ואומרת שיש פסוק מיוחד בתלמוד בבלי ובתלמוד ירושלמי, לומדים שיש פסוק מיוחד שגם אם האבא לא פודה, אזי הבן יכול גם לעשות את זה, אבל בעיקרון המצווה היא על האבא. ולכאורה שתי לכאורה ההשלכה ההלכתית שתצא אם נסביר כמו האופן הראשון שזה חובה על הבן, או שנסביר כמו האופן השני שזה חובה על האבא. זה למעשה ההבדל בין התלמוד בבלי לתלמוד ירושלמי, מאיזה פסוק אנחנו לומדים את המצווה הזו, שמה יהיה את המקרה ואת הדין, מה יהיה במקרה שהאבא לא פדה את בנו. לפי הירושלמי, שהדין הזה שאם האבא לא פדה את בנו אז הבן מחויב לבדות את עצמו, לומדים מאותו פסוק שבפרשתנו, פרשת בו, וכל בכור אדם בבניך תבדה. זה למעשה אותו חיוב שעל האבא. מה אנחנו רואים מזה? שבעצם החיוב הוא, מלכתחילה החיוב הוא על האבא. אז זאת אומרת, באותו, אני רוצה לחזור שוב, מכיוון שהפסוק אומר, מכיוון שהתלמוד ירושלמי אומר, וכל בכור אדם בבניך תבדה, לומדים מזה, שאם האבא לא פדה, אז יש חובה על הבן לבדות, מה משמע? שבעצם החובה מלכתחילה היא על הבן. אז למה התורה אומרת וכל בכור אדם בבניך תבדה? כי מכיוון שהילד הוא בגיל 30 והוא קטן, אז הוא לא יכול לבדות את עצמו, אז כתוצאה מהחיוב הזה של הבן, אבל הוא לא יכול, אז הגיע חיוב גם על האבא. ברגע שהאבא לא פדה את בנו, אזי אומרת התורה שהבן יבדה את עצמו, בכל בכור אדם במנחת יבדה, מבחינת הירושלמי, זה חובה על הבן. אבל לפי הבבלי, שההלכה הזו, שהבן שלא נבדה בקטנותו, הוא צריך לבדות את עצמו. לומדים מפסוק בפרשת קורח, ששם בכלל נאמר הפסוק כחלק ממצוות מתנות כהונה, ומה נאמר שמה בפרשת קורח? אך פדות תפדה את בכור האדם. מה משמע? שהחיוב של הבן אין לו בעצם קשר לפסוק וכל בכור אדם בבניך תפדה אצלנו. הרי התלמוד בבלי לא לומד כמו התלמוד ירושלמי. זאת אומרת שבעצם לפי התלמוד בבלי, בעצם החובה של פדיון הבן היא חובה על האבא, כמו שלומדים בפרשתנו, וכל בכור אדם בבניך תפדה. מה יהיה במקרה שהבן גדל והאבא לא עשה את זה? מגיע פסוק בפרשת קורח ואומר, נו, במקרה כזה אך פדות תפדה את בכור האדם, שיש לו גם את היכולת לבדות במקרה שהאבא לא פדה אותו. אבל החובה מלכתחילה? החובה מלכתחילה על האבא לפי הבבלי. ולפי זה, גם אם האבא, אם הבן גדל והאבא לא פדה אותו, עדיין לא נפקע החיוב מהאבא. האבא, החיוב של האבא נשאר. רק פשוט, הבן גדל, והבן נהיה מחויב במצוות, והוא נהיה מחויב במצווה, באיזה מצווה, שבמקרה שהאבא לא רוצה לבדות, או שהאבא לא פדה אותו, באה התורה ומטילה החיוב הזה על הבן. אבל המקור מלכתחילה הוא על האבא. אז זה ההפרש בין הבבלי לירושלמי, ולכן כל אחד לומד מפסוק אחר את הדין הזה. לפי הרעיון הזה, נוכל להבין היטב את הסוגיה, את סיום מסכת פסחים. ולמה הגמרא פותחת בפתיח, ברור שאשר קדישנו במצוותיו וציוונו על פדיון הבן, אבי הבן מברך. מה יהיה לגבי שהחיינו? כי דווקא אחרי ההקדמה הזאת, הרבה יותר מובן מי מברך שהחיינו. מובן השאלה, מי מברך שהחיינו. פשיטא דעל פדיון הבן, האב מברך. הרי ברור לנו, תמיד, גם אם הבן גודל, אז האבא אומר, אשר קדישנו במצוותיו וציוונו על פדיון הבן, אבי הבן מברך. זאת אומרת, אם האבא לא מברך את הברכה הזו אלא הבן, אם הבן גדל, אז הבן מברך, זה אולי בגלל שהמצווה היא חובת הבן. ואז לא היה שום שאלה מי מברך שהחיינו. כי ברור שבמקרה כזה, הכהן מברך שהחיינו. למה? כי הברכה היא מגיעה לכהן, כי הוא יקבל הנאה על הידיים שלו. למה שהאבא יברך? מה, האבא אין לו מצווה כזו מלכתחילה. הוא רק עשה את המצווה של הבן שלו. מעצם העובדה אבל, שפשיטה, שכל כך ברור לנו, וברור לנו אפילו אם הבן יגדל, שאבי הבן מברך שהחיינו, כלומר, שהמצווה הזו היא מצוותו של האבא ולא של הבן, כאן אם כן עולה השאלה, מי מברך שהחיינו? האם הכהן מברך או שהאבא מברך? כאן כבר יש שאלה, מכיוון שכאן שניהם שווים. אילו המצב היה שהאבא לא היה מברך את הברכה הזו, למשל במקרה שהבן גדל, אלא רק הבן היה מברך, זה היה מוכיח לנו שהמצווה היא בעצם חובתו של הבן, ולא חובתו של האבא. ולכן, כשהוא גודל, אז הבן מברך, אשר קדישנו מצווה וציוונו לפדות. אבל מכיוון שברור לנו, פשיטה, שעל פדיון הבן, אשר קדישנו במצוותיו וציוונו בכל מצב שהוא, אבי הבן מברך, האבא הוא זה שמברך את על פדיון הבן, כלומר זה מצווה שלו, זה מצווה שלו? כאן אם כן, הוא והכהן הם שווים. מדוע הם שווים? מצד אחד, הכהן, הוא, יש לו הנאה, ויש המצווה הזו של שהחיינו מברכים אותה בדרך כלל, על שמחת ליבב שבאה לאדם, על הנאה שבאה לידו, וכאן הגיע הנאה לידו. מצד שני, האבא הוא צריך לברך. למה האבא הוא צריך לברך? בגלל שהאבא הוא זה שעושה את המצווה, אותו זיקה הקדוש ברוך הוא במצווה הזו, שהיא מצווה שבאה מזמן לזמן, וכמו שברכת שופר מברכים שחיינו, אז גם עכשיו הקדוש ברוך הוא זיכה את האבא, ויש לו עכשיו חובה לפדות את בנו, אז אם כן, אולי האבא הוא זה שיברך שחיינו. וזה מה ששאלו את רבי סמלאי. רגע, אולי ששניהם יברכו? שיברכו, אבי הבן יברך על המצווה שיש לו, שפעם בה פתאום הגיע לו כזאת מצווה, והכהן יברך על ההנאה. אז יש כלל שמכיוון שאנחנו לא מברכים שהחיינו, אלא רק על הנאה שבאה לאדם מדבר חשוב. הרי הכהן קיבל עכשיו חמש סלעים. זה לא שזה הפעם הראשונה בחיים שלו שהוא קיבל ליד שלו כסף. החמש הסלעים האלה הם באים מסובב כתוצאה מהמצווה. יש כאן מצווה חשובה, יש כאן חמש סלעים שבאים כתוצאה ממצווה של פדיון הבן, לכן ברור שיכול להיות אחד מהשניים שיהיו שיברך. אם האבא מברך, אז הכהן לא צריך לברך שהחיינו. למה? כי אם ככה הנאה לא מגיעה לו ממצוות פדיון הבן, הנאה מגיעה לו מזה שהוא קיבל חמישה סלעים, נו, חמישה סלעים הוא יקבל גם אחר מהמוכר בחנות. רק בזכות המצווה הוא זה שעושה, אז לכן חשוב מאוד להדגיש מי הוא זה שיברך, חייב להיות אחד מהשתיים. האם האבא מברך? אם האבא מברך שהחיינו, זאת אומרת הוא מברך על עצם המצווה, אז הכהן כבר לא יכול לברך שהחיינו בקשר לקבלת ההנאה, קבלת ההנאה לבד. לאידך, אם הכהן יברך, האבא כבר לא יכול לברך, כי אם הכהן מברך, זאת אומרת שסוף סוף סוף הכהן הוא זה שמקבל את ההנאה מידו. לכן אנחנו צריכים לדעת מי הוא זה שיברך. אז עכשיו נבין היטב את ההקדמה הזו, פשיטה שעל פדיון הבן, ולשון הגמרא, ברור לנו שעל פדיון הבן, והגמרא לא אומרת אבי הבן מברך אשר קדישנו, אלא אשר קדישנו במצוותיו וציוונו על פדיון הבן, אבי הבן מברך, שזה מדגיש שזה מצוותו, זה מצוותו, אז אם כן נשאלת השאלה, מי מברך את השחיינו? כאן הכהן והאבא הם שווים, וצריך להחליט מי הוא יברך. מצד אחד האבא זה מצוותו, אז הוא צריך לברך שחיינו. מצד שני הכהן צריך לברך, למה? כי סוף כל סוף מגיע הנאה לידו ממצווה. אז זה הלך רבי סמלאי ושאל בבית המדרש, אז אמרו לו אבי הבן מברך שתיים, הם לא אמרו לו אבי הבן מברך שחיינו, הם רצו להדגיש בבית המדרש שהטעם בשתי הברכות הוא אחד, שבאמת מכיוון שעיקר מצוות פדיון הבן הוא זה שהאבא לא בא במקומו של הבן, אלא הוא ממש למצווה שלו, ולכן הוא מברך על פדיון הבן, גם כאשר נגיד הבן כבר גדל, בכל זאת עד האבא מברך, אז ברור שגם ברכת שחיינו זה מגיע לו, ולכן הוא מברך אותה אפילו שמגיע הנאה לכהן. אבי הבן מברך שתיים. אם היה כתוב אבי הבן מברך שחיינו, לא היינו יודעים את הטעם. היינו יכולים לומר, בגלל שאולי ההנאה שמגיעה לכהן היא לא הנאה מספיק חשובה, ולכן החלטנו שהאבא, אבי הבן מברך שחיינו. אבל מזה שיש כל מיני הנאות מסוימות שאנחנו חווים בחיים, ואנחנו לא מברכים עליהם שחיינו. למה? כי כנראה זאת לא הנאה מספיק חשובה. אז היינו יכולים לחשוב, אם הגמרא הייתה מתרצת בסגנון אבי הבן מברך שהחיינו, היינו יכולים לחשוב, נו, כנראה לפודה, לכהן הפודה זה לא מספיק הנאה. הבא הגמרא אומרת, לא, אבי הבן מברך שתיים להדגיש את הסיבה, שהסיבה היא מכיוון שזה מצוותו שלו, אז ממילא גם הברכה, ברכת שחיינו היא שלו, ולכן הוא מברך אותה אפילו שבאמת כן מגיע לכהן הנאה, ומגיע לכהן הנאה מאוד חשובה, הנגיע הנאה חשובה ממצווה, אבל זה מצוותו של האבא. לפי הרעיון הזה, אפשר להבין, יש כלל שיש קשר בין תחילת המסכת לסוף המסכת, מסכת פסחים בעיקרון מדברת על דיני פסח, איך הגיע לכאן בסוף המצווה של פדיון הבן. עכשיו אפשר מאוד מאוד להבין את זה. בתורה שבכתב, כמו שאמרנו בהתחלה, בפרשתנו כתוב, וכל בכור אדם בבניך תפדה, זה מגיע במפורש אחרי שהקדוש ברוך הוא אומר, אחרי שמשה רבינו אומר, ויהי, כי יקשה פרעה לשלחנו ויהרוג השם כל בכור בארץ מצרים, זאת אומרת השם הציל את בחורי ישראל ועיקה את בחורי מצרים, ולכן כל אבא ואבא מבני ישראל מחויב לבדות את הבן שלו. ולכן במסכת פסחים, שזה בעצם כל הרעיון, שהשם פסח על בתי בני ישראל בנוקפו את מצרים, הכת בכורות, ואת בתינו, ואת הבכורות שנמצאים בבתים שלנו, הוא הציל, זה, היא הטעם למצוות פדיון הבן, ולכן זה מופיע בסיום של מסכת פסחים, ודווקא כאן מרומז הרעיון הזה, של ברכת שהחיינו, שהאבא הוא זה שמברך, בגלל שההצלה של בני ישראל, הייתה על ידי הקדוש ברוך הוא בכבודו ועצמו, שהוא פדה את בנו, ולכן האבא הוא זה שמברך גם, הוא מקבל את המצווה, והוא זה שמברך שהחיינו. לפי הרעיון הזה, הרבי הולך להסביר את הסיום של המסכת הזאת, בפנימיות העניינים. וההסבר הוא כזה, רבי סמלאי, איקלה לפדיון הבן. רבי סמלאי הוא אמורה שאמר בגמרא במסכת ברכות את המשפט הבא, לעולם יסדר אדם שבחו של הקדוש ברוך הוא ואחר כך יתפלל. זאת אומרת שהיה אצל רבי סמלאי הדגשה מיוחדת לגבי לדבר וללמוד בעיקר על שבחו של הקדוש ברוך הוא. ולכן הוא איקלה לפדיון הבן. כאשר הוא הגיע למקום של דיון בפדיונם של בני ישראל מהגלות, שזה שבחו של הקדוש ברוך הוא, שהוא הולך לבדות את בני ישראל, הקדוש ברוך הוא שהולך לבדות את בנו בכורו מהגלות, הגלות הזה האחרון, אז הוא אומר ככה, אז באו אליו ושאלו אותו, פשיטה אשר קידישנו במצוותיו וציוונו על פדיון הבן, אבי הבן מברך. מה יהיה אבל אם שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה? הכהן או האבא? לפי הביאור הפנימי זה הולך ככה. כשאומרים האבא מברך או הכהן מברך, אז בחסידות מופיע שהביטוי אב מבטא האור האלוקי, שהוא האור האין סוף שלמעלה מכל סדר ההשתלשלות. הוא נקרא בשם אב. אב זה דרגה של, בקבלה זה מקביל לדרגת חוכמה. 2000 שנה קדמה תורה לעולם, האלפך חוכמה, כלומר הדרגה שהיא למעלה מהעולם, דרגה שהיא מנותקת ונעלית ומרוממת מהעולם. זה אבא. כהן לעומת זאת, כהן, כתוב שכהן הוא איש החסד. חסד זוהי הדרגה שבה האור האלוקי כבר נכנס לתוך סדר ההשתלשלות, לחסד, גבורה, תפארת, זאת אומרת שאני נכנס לצינורות מוגבלים יותר. וזוהי בעצם השאלה. פשיטה שעל פדיון הבן אבי הבן מברך. ברכה, שאומרים ברכה, זה מלשון המשכה. ההמשכה של הגאולה, שהיא תבוא לפדות את בני ישראל מהגלות, ברור שזה מגיע מדרגת אב. ברור לנו לחלוטין שזה משהו שהוא מגיע מאור אינסוף שלמעלה למעלה, מסדר ההשתלשלות, כמו שהיה באמת בגאולה הראשונה של בני ישראל ממצרים, שכתוב, אני ולא מלאך, אני ולא שרף, הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, נגלה עליהם מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, אפילו שמצד הצינורות המקובלים של סדר ההשתלשלות, באה מידת הדין ואמרה, הללו עובדי עבודה זרה, והללו עובדי עבודה זרה, באה אבל מצד דרגה שלמעלה מדרגת מידת הדין והחסד, דרגה שהיא אור אלוקי נעלה, כל כך, באה הקדוש ברוך הוא ושולף את עם ישראל ממצרים. בגאולה השלימה, ברור, פשיטה, שהקדוש ברוך הוא זה שיבדה אותנו בעצמו, באיזה דרגה, באיזה דרגת התגלות זאת תהיה, דרגה שלמעלה מסדר השתלשלות. שאלה היא לגבי ברוך שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה, כאשר הגאולה הזאת תיכנס לתוך גדרי הזמן ולתוך גדרי המקום, שהרי זמן ומקום זה הולך ביחד, שזה דבר שהוא מוגבל, פה כבר, כאשר הגאולה תחדור למקומות האלה, פה כבר יש מקום להסתפק. מצד אחד, כהן מברך. למה כהן מברך? אולי נאמר שהכהן, איש החסד, מידת החסד שבסדר ההשתלשלות, ההמשכה מברך, ההמשכה תגיע מדרגת כהן, מדרגת סדר ההשתלשלות. למה? דקמתי הנאה לידי. הרי הגאולה מהגלות היא בעצם גם גאולתה של השכינה. ומכיוון שהשכינה גם נגאלת, אזי יש לה איזה שכינה, דרגה של האור האלוקי ששוכן ומתלבש פה בעולם. האור האלוקי שנמצא פה בעולם, הוא נמצא גם כן בגלות. והשיב השם את שבותך לא נאמר, אלא ושב השם אלוקיך את שבותך. הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו גם גלה לאדום, גלה לבבל, והוא יבוא ויצא כביכול השכינה עצמה, השכינתה בגלותה, השכינה תיצא מהגלות. אז יש כאן בעצם הנאה לשכינה על ידי גאולתם של בני ישראל, אז אולי כדאי, אולי הגאולה תצטרך לעבור דרך הלבושים של הטבע, דרך סדר השתלשלות, דרך הצינורות המקובלים, כי הרי רק גם באופן הזה יהיה איזושהי הנאה, מתי הנאה, יש את הנאת הגאולה, אחרי הכל השכינתה גם תצא בגלותה. מצד שני, זה סברה אחת. מצד שני, אולי אבי הבן מברך, אולי גם ההמשכה, מברך המשכה, גם ההמשכה של הדרגה, גם ההמשכה של הגאולה כמו שהיא לתוך, לזמן הזה, שחיינו וקיימנו וגיינו לזמן הזה, לתוך הגדרי הזמן ולתוך גדרי המקום, אולי גם היא תגיע מהדרגה הגבוהה והנעלית הזאת שלמעלה מסדר ההשתלשלות, אז בעצם הגאולה כולה תהיה למעלה מדרך הטבע לגמרי. זה רבי סמלאי, שהוא מסדר את שבחו של הקדוש ברוך הוא, אז הוא מתלבט. ומכיוון שהוא התלבט, אז הוא הלך ושאל בבית המדרש. אמרו לו, אבי הבן מברך שתיים. מכיוון שהפדיון הבן הוא מצוותו של הקדוש ברוך הוא, כמו שראשית הגאולה, התחלת הגאולה, הברכה הראשונה, מהי הברכת הבן? הרי פשיטה שאבי הבן מברך אשר קדישנו מצווה וצוונו על פדיון הבן. כלומר, ברור שעצם המשכת הגאולה, עוד לפני שהיא תחדור לתוך גדרי הזמן והמקום, היא מגיעה מדרגה של למעלה מסדר השתלשלות. אבי הבן מברך. אז כמו שהתחלת הגאולה, התחלת הגאולה במובן שהגאולה מפציעה מדרגה של למעלה מסדר השתלשלות, ברור שזה מגיע משם, אותו דבר יהיה גם ההמשכה שלה וההגעה שלה פה לתוך גדרי סדר הטבע, לתוך גדרי העולם, זה לא יעבור דרך סדרי הטבע וגדרי העולם, אלא לגדרי העולם, העולם לא יכול פתאום להיגאל בבת אחת, בשעת אחת או ברגע אחד. אבל בכל זאת בא החידוש, אבי הבן מברך שתיים. כן, הגאולה תבוא בשעת אחדה וברגע אחדה, נגד כל סדר ההשתלשלות, ובחסד וברחמים, עד שזה יתבטא פשוט ברגע של שמחה ושל העונג, העונג כפשוטו, ולכן מברכים שהחיינו, האבא, למה מברך האבא שהחיינו? כי המצווה היא שלו, והוא מקבל מזה עונג. אז על דרך זה גם כן, זה מצוותו של הקדוש ברוך הוא, למעלה מסדר ההשתלשלות. ולכן אותו ברור שגם ההמשכה שלה למטה היא לא תהיה לפי סדר השתלשלות, אלא תגיע מדרגה הנעלית והגבוהה שלמעלה מסדר השתלשלות אבי הבן מברך. וזה התחיל, ואז הגמרא מסיימת ונותנת את הסיומת ואומרת, והלכתה אבי הבן מברך שתיים. בהתחלה אמרו את זה בבית המדרש, הוא הלך עתה ושייל במדרשה. הוא הלך ושאל בבית המדרש. בית המדרש זה ארבע אמות של ההלכה. מבית המדרש זה יורד אל ההלכה. כלומר, זה נמשך בהליכות עולם לא. זה נמשך לתוך גדרי העולם, ואז בתוך גדרי העולם גם עצם הפדיעה, וגם ההמשכה שלה למטה, מעשרת טפחים פה למטה בעולם הזה, תהיה מהדרגה הנעלית הזאת, שלמעלה מסדר השתלשלות ובאופן של דילוג, שזה הרעיון של פסח, שהקדוש ברוך הוא פסח ודילג, וזה נזכה שזה יהיה בטוב הנראה והנגלה בקרוב בימינו ממש. הגות תבוך.